צדיק תת
עמוד א',
זה בעמוד צדיק דף צדיק תת עמוד א', זה מלמטה 2, 4, 6, 8 שורות מלמטה. בתחילת השורה כתוב תניה. תניה עידה, כי דבר השם בזה, זה אומר אין תורה מן השמיים. אנחנו דנים כאן באפיקורסות האומרת שאין תורה מן השמיים. והסברנו קצת שיש סוגי שמיים שונים. זכור? היית פה? לא, לא היית. יש כמה סוגים של שמיים, כן? אומר אין תורה מן השמיים. אבל מאיזה שמיים אין תורה? כן? יש מי שאומר, התורה שלי היא משמיים גבוהים מדי בשביל השמיים הדתיים. לכן אני אומר אין תורה מן השמיים האלה. אלא משמיים גבוהים יותר. וזה נראה כקשירה בתורה מן השמיים. לפעמים זה נראה, זה בעצם הודעה נסתרת בעליונותה של התורה. יש כמה צורות, כן? כן, תניה עידה, כי דבר השם בזה, זה אומר אין תורה מן השמיים. ואפילו אמר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מפסוק זה, שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו. זהו, כי דבר השם בזה. מה פירוש הדבר, משה אמרו מפי עצמו? יש פה, יש להבחין בין שני סוגי אמירות. יש מי שאומר, משה אמר את זה מדעתו. ויש מי שאומר, משה לא אמר את זה. יש שני דברים שונים.
אני לא מבין את המילה ואפילו. למה צריך כאן אפילו?
אתה יכול להגיד, הוא מודה שכל התורה כולה משה אמר. מפי הקדוש ברוך הוא. אבל הפסוק הזה זה דעתו האישית של משה, לא מהקדוש ברוך הוא.
אני אומר, למה אפילו?
הוא לפחות מודה ב-90% מהתורה שזה מפי השם. אז האם זה גם כן נקרא שהוא אומר שאין תורה מן השמיים? אוקיי. בגלל שיש פסוק אחד שהוא לא מסכים שמשה אמר מפי השם אלא מפי עצמו. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה מפי עצמו? ומה זה, האם זה שונה ממי שאומר למשל משה לא אמרו? הרי יש למשל מחלוקת, יש 6 מקומות בין ספרי תורה ספרדים לספרי תורה אשכנזים ששם המחלוקת. כן? שהאות הזאת חסרה והאות הזאת נמצאת. אז... למשל, לא יבוא פצוע דקה בקהל השם. פצוע דקה, אצל הספרדים כתוב ד' כף ה', אצל אשכלזים ד' כף א'. אם כן, הספרדים הם האפיקורסים של אשכנזים, או להפך, יש אומר, משה לא אמרו. לא, משה אמרו. כן? אבל נגיד, אם משה אמרו, אז זה מפי השם. זה הכוונה. אבל אם תאמר, הפסוק הזה לא אמרו משה, אז זה לא בכלל. כן? בסדר? עוד נקודה, מה זה מפי עצמו? הרי יש כמה מקומות שכתוב שמשה אמר את ספר דברים מפי עצמו. כתוב כמה מקומות שכללות שבספר דברים אמר מפי עצמו, ויש כמה דברים שמשה אמר מדעתו. זה כתוב מפורש. אז מה פה האומר שמשה אומר מפי עצמו? הרי זה אפיקור, אז חכמים אומרים שהוא אומר מפי עצמו.
זה סברות שהוא אומר מדעתו
מעצמו? לא, דברים שהוא אומר. זהו, זה הכוונה. העצמו של משה זה דעת השם. זה החידוש. אם אתה אומר זה מפי העצמו, והכוונה לומר שזה לא אלוהי, זה מה שלא בסדר. אבל אם אתה אומר זה מפי העצמו, זה באמת עצמו, אבל עצמו זה דעת השם. כי רואים כאן דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא אומר כך, ומשה שינה מדעתו. מי הוא משה כדי לשנות מדעתו? אלא הוא עצמו דעת השם. זה הכוונה. זה קשור לעיקרון יותר כללי שנמצא בתורת הרב קוק, שיש רעיונות שהם נעימים, יש רעיונות שהם לא נעימים. הרעיון הזה נעים, אני מרגיש טוב עם זה. הרעיון הזה, אני לא מרגיש טוב עם זה. מה נעשה, אבל זאת האמת. האמת לא חייבת להיות נעימה. אומר הרב קוק, זה נכון עד גבול מסוים. כשמדובר באלוהות, זה חייב להיות אותו דבר. כלומר, אם יש לך איזושהי מחשבה ביחס לאלוהות שאיננה גורמת לנועם, סימן שהיא לא נכונה.
שאיננה גורמת
לנועם.
למשל.
למשל, אני יודע, הוא מביא את זה לגבי הדעה של ניטשה. ניטשה אומר שזה לא יכול להיות שיש אלוהים. ההוכחה. כי אם יש אלוהים, הוא שלם מאוד, נכון? ואני אף פעם לא ישלם כמוהו. נכון? אז אני אקנה בו. מציאות אלוהים, זה גורם אל, המציאות הזאת גורמת לי לקנאה. למה? הרי זאת היא השלימות היותר עליונה, וכל שאיפתי להיות שלם, הוא לעולם לא אוכל להיות שלם כמוהו. איך לא אקנה?
סיבה לקנה.
זה סיבה לקנא. זו קנאה אבסולוטית, שנדע ניתנת לעולם לתיקון. אם כן, אם יש אלוהים, המצב שלי הוא רע, והרי האלוהים הוא טוב.
יש לך לפחות נחמה בזה שיש...
אבל באבסולוטי, זה לא שווה. באבסולוטי, אני לא שווה את האלוהים. אז אני נמצא במצב דפוק לחלוטין. אם כן, המצב שלי הוא רע. אם כן, מציאות השם זה גורם לרע. והרי האלוהים הוא טוב, אם כן, אין אלוהים.
יצא נקודת הנחה שיש שני עצמיות.
זאת הנקודה. זה המסקנה של הרב קוק. כלומר, כל הקושיה של ניטשה, זה כל מן שאני נמצא במונותאיזם שמבדיל באופן מוחלט בין האלוהות לבין האדם. אבל אם אני פנתאיסט, אז הכל טוב. האלוהים שלם, כן? גם אני חלק מזה. וזה על פי העיקרון הזה, שהרב קוק אומר שצריך לשנות את המחשבה המונותאיסטית, ולקרב אותה יותר לפנתאיזם, בגלל הקושיה הזאת. זהו, הוא קורא לזה מונותאיזם הנוטה לפנתאיזם המנוקה משיגיו. עכשיו, יש איזו מילה שהמציאו באוניברסיטה בשביל זה, כמו זה פן-אנתאיזם, הכל באלוהות. אז זו דוגמה, כן? שאם היחס אל האלוהות איננו נעים, סימן שזה לא יחס נכון. למה דיברנו על זה? מפי עצמו. עכשיו, משה, כיוון שהוא אדם מזוכר וטהור ואמיתי, אז אם המחשבה שלו לא, איננה שלמה עם איזשהו רעיון אלוהי, זה סימן שזה לא דבר השם. ולכן הוא יכול לסמוך על עצמו שמה שהוא חושב זה דעת השם. הבנתם? אוקיי. יש דוגמה לזה כשכתוב אל תצר את מואב ואל תתגרבה מלחמה. שלמשה היה קל וחומר. שלכאורה היה צריך לא להתג... שהיה צריך להיות... כן, אז מה...
זה יותר גרוע.
מה יותר גרוע? מה היה?
כי הוא אם אתה צריך גרוע, אז כל שכן לא להתגרוע, לא לפתוח
למלחמה. זה הכוונה? מה היה קל וחומר שמשה? היה לו קל וחומר למשה.
לא, אני אעשה לך את
המחשב. לא, לא, יש איזו סוגיה מפורשת על זה. שמשה רצה... על מדיין. אם הקדוש ברוך הוא אמר להילחם במדיין, שהם רק סייעו למלחמה, שהם רק סייעו, שהם רק נתנו עצה להחטיא את ישראל. קל וחומר שצריך להילחם במואב עצמם, שהחטיאו את ישראל. נכון? ולכאורה, אז מהקל וחומר הזה, משה רצה ללכת למלחמה נגד מואב, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לא להילחם במואב. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תילחם, כי צריך מהם לצאת עוד רות המואביה. זאת אומרת שהרי חוה, מה משה עושה חשבונות? אם יש מצווה מפורשת בתורה שלא להילחם במואב, אז למה הוא מחפש קל וחומר כדי להילחם בהם? הקל וחומר זה סברה הטבעית שלו. כן? הוא אומר, אם זה נכון, אז למה אני לא מרגיש טוב עם זה? כן? לכן צריך למצוא לו תירוץ.
זה לא מסוכן הדבר הזה.
אצל משה זה בסדר. זה מה שהוא אומר. כיוון שהוא ענב מכל האדם, משל פני האדמה, אין לו שום נגיע אישית, לכן מה שהוא אומר זה מפי השם. זאת אחת השאלות שנשאלת, תמיד מישהו אפשר לשאול, מדוע כל כך רוצים שהתורה תהיה מפי משה? אז מה אם התורה לא תהיה מפי משה? אז מה יקרה? אז התורה מפי יהושע ושמואל וישעיהו, אז מה? מה זה לא דבר השם? אלא ההבדל הוא שכשהתורה היא מפי משה, היא דרך משה, זה ללא שום נגיע אישית. ולכן זה דבר השם נטו. מה שאין כן אצל שאר הנביאים, שאנס אינם משתמשים באספקלריה המהירה, ולכן זה לא כולל, ולכן יש תמיד צבע מסוים של האישיות של הנביא בתוך הדבר. הבנת? אוקיי. יש אפילו השלכה לזה לגבי השמונה פסוקים האחרונים שבתורה.
כן.
שקוראים אותם אפילו כשאין מניין. כן, כיוון שיהושע כתב את זה, אז זה כבר לא אותו דבר.
יש דעה שמה
שמשה כתב. נכון. ואפילו, לפי הדעה שמשה כתב את זה,
אפשר לקרוא
את
זה
בלי מניין? כן. זה אני יודע. אבל גם לפי הדעה הזאת, ודאי שיש שוני בין הפסוקים האלה לבין מה שלפני כן. כתוב שם ויאמר משה. לא, אמנם זה משה שכותב, אבל הוא כותב שהוא מת.
אז הוא כתב לפני שהוא מת.
בסדר, אבל הוא כותב שהוא מת. כן, התוכן של הפסוקים האלה הוא שונה. זה לא משה החי שכותב את זה.
זה מראה, כל שכן זה בלי מניין.
כן, אבל מה התוכן? התוכן אומר שהכלי המתן את התורה כבר לא נמצא. זה מה שזה אומר. בציבור לאחד הלכו. כן, הרב עד לא מסכים את זה לרמב״ם, הוא אומר, וציבור לאחד הכל. אז הכסף משנה אומר, מדובר בציבור מצומצם. אני נכן, הרב עד לא חשב את זה. טוב. כן, אני ממשיך בשורה שאחרי זה. כי דבר השם בזה, ואפילו אמר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזר השווה זו. זהו כדבר השם בזה. עכשיו כאן נשאל את השאלה, מה זאת אומרת קל וחומר זה? קל וחומר זה סברה אנושית, לא? הרי למי מותר לעשות קל וחומר? כל אדם יכול לעשות קל וחומר. אז מה זאת אומרת השם, השם אמר? אז זה כאן במובן אחר. זאת אומרת שזאת האמונה שדרך הקל וחומר של האדם השם מדבר. זה היסוד של תורה שבעל פה. וזה הפשט של כדבר השם בזה, זה הדבר, הדיבור. ואפילו אמר, תניה היה רבי מיר אומר, טוב, זה משהו אחר, כן? עכשיו, עד כאן הגדרה של האפיקורס. עכשיו, מכיוון שהביאו את הפסוק כדבר השם בזה, אז מביאים עוד כמה הסברים לדבר הזה. תניה היה רבי מיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר השם בזה. כן, כי הוא הופך את זה לכלי לשימושו האישי. כלומר, התורה ניתנה לעם ישראל, ולכן, אם זה באמת אלוהי, זה חייב להיות אינסופי. זה לא יכול להיות אינסופי אם זה נעצר בך. אלא אם זה עובר דרכך, זה יכול להיות אינסוף. אבל אם זה נעצר בך, זה מוכרח להיות סופי. אם כן, זה לא תורה, זה בגלל סופי. הבנת? יש מחלוקת, אגב, בראשונים. מה עיקר מצווה לימוד תורה? האם המצווה זה ללמוד או ללמד? לפי השאילתות של רבי חי גאון, למשל, עיקר המצווה זה ללמד תורה. וללמוד זה הכשר מצווה.
וללמד אתה צריך ללמוד.
כן, השאלה מה העיקר? יש מי שאומר שהעיקר זה ללמוד תורה. יש גם?
כי ברגע שיש מישהו שמלמד, יש גם מישהו שלומד.
נכון, אבל השאלה היא, יש מצווה עצמית. כלומר, אני עכשיו לומד תורה, האם בזה קיימתי מצווה? או שרק בשעה שאני אלמד מה שאני לומד, אז התחלתי לקיים.
אז אחד שיש לו בוירן, אני יכול ללמוד עכשיו, לבד, או ללמד?
ידחה את גם, לומר את זה. השאלה היא לא, מתי יצאתי ידי חובת המצווה?
וללמד כאן הכוונה,
כפי שהגיע לדרגה מסוימת. אז זה לא פשוט. למשל, אצל חסידי חב"ד הם אומרים, אתה יודע א' ב', תלמד א' ב'.
כל מה שאתה יודע.
כן. אלא אם כן, זה ימנע ממך ללמד יותר טוב. כלומר, אתה צריך להתמלא, אתה בשלב שאתה צריך להתמלא, אז אתה צריך ללמד, אתה צריך בינתיים להתעכב מללמד. כן, כתוב משל שרבי יוחנן בן זכאי חי 120 שנה. 40 שנה עסק בפרקמטיה, עסק כסף. 40 שנה למד, ו-40 שנה לימד. כן? כלומר, עד גיל 40, עם הארץ גמור. אחר כך התחיל ללמוד, בגיל 80 התחיל ללמד. היה מישהו כזה גם כן שאני הכרתי, הרב צבי יהודה קוק, כן? התחיל ללמד בגיל 70 בערך. כן? גם המהר"ל בפראג, כן? התחיל לכתוב את הספרים שלו בגיל 80 ומשהו.
כתיבת ספרים זה נקרא ללמד?
זה נקרא ללמד. מה למדת מהמהר"ל בפראג? למדת רק מה שהוא כותב. כן? אם כי יש ספר שהוא כתב בגיל צעיר, מהר"ל, זה הפירוש שלו על רש"י. גור אריה כתב אותו בגיל 56. כן? היה צעיר. כן? זה חיבור נעורים של המהר"ל.
המהר"ל בפראג מלמד כבר המון שנים.
כן, מלמד המון שנים.
שאלה, כך צריך
להסתכל
על זה.
כן, כך צריך להסתכל על זה. טוב, למה לא?
למה לא? כי דיברנו על ללמד, ללמד זה שאתה יושב...
כן, אתה כותב ספר, אתה מלמד פי אלף. מה זאת אומרת, זה דווקא בפה? כן? זה ללמד. טוב. כן, אבל זה אני מלמד מוסר על ידי זה. כמעט אני לא יכול ללמד תורה על ידי זה. כן, ללמד תורה זה משהו בפני עצמו. אם כי אפשר גם מהתנהגות. לפעמים, הגמרא מדייקת מההתנהגות של כמה חכמים, כמה הלכות.
זה
השימוש של חכמים זה לשמש את הסברות שלהם. כך אומר רש"י. לשמוע את הסברה שלו, זה לשמש.
הסברה כתובה גם וגם...
לא, הסברה אי אפשר לכתוב. כי מה זה סברה? זה, יש מקרה חדש, איך הוא ניגש לזה. את זה אי אפשר לכתוב. רק אם אתה נוכח עם החכם, אתה רואה הרבה פעמים איך הוא מתייחס לדברים, אז אתה יכול להבין. איך ניגשים לזה. זה הפשט לפי רש"י. הרבה פעמים רש"י אומר פשטים כאלה כדי למנוע הבנה אמיתית. כלומר, מה הכוונה? שיש דברים שהם בבחינת יתרי תורה להמון, אי אפשר להגיד את זה. אף על פי שזאת האמת, למשל יש משפט כזה, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. אין? מה פירוש הביטוי הזה? אז צריך כדי להבין תורה לעבור על כל העבירות שבתורה, ואז אני מתחיל להבין מה התורה רוצה. זה משהו לא יומן. אז רש"י מסביר, כדברי תורה, כלומר כשאתה לומד משהו בתורה אתה תוכל להבין את זה טוב טוב רק אם אתה תיקשל בלשונך, שזה תעשה כמה טעויות בפה, ואז ואז אתה עומד על הדבר. הוא מסתיר את הפשט האמיתי. חז"ל ודאי לא התכוונו לזה. חז"ל התכוונו למשהו הרבה יותר עמוק, אבל זה רעיון חצי שבתאי, אז רש"י רוצה להסתיר אותו. רש"י מפחד מפולחן אישיות. אז אתה הולך שם איתם לכם לרחוץ לו את הידיים, לנצחצח לו את הנעליים. מה זה טוב? אנחנו לומדים חוכמה אצל הרב. ולכן אומר רש"י, שימוש הסברות שלו. אבל פי שהאמת היא גם. יצאו על אלישע אשר יצק מים על יד אליהו. אז זה רק משל? מן הסתם שהוא גם רחץ לו את הידיים. אז יש הרבה מזרים כאלה. בכלל, גם בפירושו של רש"י לחומש זה הרבה יותר בולט. שהמדרש מביא על פסוק אחד חמישה הסברים. רש"י מביא את השני ואת השלישי. מה קרה לרש"י? למה דווקא שני אלה? יש עוד פירושים במדרש. אני יודע שהרבה פעמים רש"י רוצה למנוע את שערי הפשטים האחרים, מפני שהם מדברים על מציאות שאיננה אקטואלית. זה מדבר על דור אחר, על מציאות אחרת. איפה אנחנו?
רבי נתן.
רבי נתן אומר, כל מי שאינו משגיח על המשנה, האמת היא כל אלה הם אופנים שונים, כן? המשנה זה, כלומר, זה מי שאומר, יש תורה, אבל אין לי מה לעשות עם זה. כיוון שאין לי משנה, שעל ידה אני יכול להוציא את זה לפועל. רבי נוראי אומר, כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. אז מזה יצא מהדרשה הזו של רבי נוראי, דברים מוגזמים לחלוטין. מה זה מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק? מה פירוש?
אין אחד שלא יכול.
לא, מה זאת אומרת שהוא יכול ואינו עוסק? מה פירוש של דבר? ביטול תורה. זאת אומרת, הוא בזבז שתי דקות.
הוא דוחה את העניין.
נגיד, הוא בזבז שתי דקות. כל היום הוא לומד, פעם אחת הוא בזבז שתי דקות. האם הוא בזה כלול בכדבר השם בזה?
מבחינת כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, הרי הוא עוסק, זה לא כלול.
אז השאלה אם הוא עוסק באופן כללי או עכשיו. אז רבינו חיים מוולוז'ין הבין את הגמרא הזאת באופן קיצוני. אומר, מי שבזבז שנייה אחת חייב קראת. מדוע? מפני שכתוב, כדבר השם בזה, זה כל מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, וההמשך של הפסוק זה היקראת היקראת הנפש ההיא. אם כן, על ביטול תורה אפילו שנייה חייבים קראת. לא, לישון אתה חייב, אין לך ברירה. אבל היה לך אפשרות, אתה עכשיו ערני לגמרי, יכולת ללמוד תורה. ואתה, במקום זה, שיחקת קלפים.
זהו, אתה עייף כי
כבר לא קוראים. לא מדובר על זה. אז תלך לישון, לא מדובר על זה. מדובר שאתה במלוא ההכרה שלך. ואתה יודע מה, לא בראש שלך.
בלי הפסקה?
כל זמן שאתה יכול, אתה חייב.
יכול. זאת אומרת,
אתה עייף. אתה הולך לישון, אבל אתה לא עייף. ועכשיו אתה לא לומד תורה, חייב קראת. זאת הדעה שרתי חיים שלו. תעודת יחיד, צריך לזכור את זה.
אני עכשיו נמצא בנסיעה, אני יכול ללמוד תורה?
וזה לא יפריע לך וזה? אתה חייב, אני לא חייב כרת. יכול. בדרשה שלו, כשהותי מתישיבת וולוז'ין. כתב את זה.
עכשיו ללמוד תורה זה גם
נקרא, לדוגמה נקרא, זה גם נקרא? כן, זה נקרא. מובא בתשובות הרשבש, מפורש. לא, אבל הלכה כמו רבי, היא לא כמו רבי חיים וולוז'ין. אבל כתוב בכל זאת באחרונים שאדם עתיד ביתן את הדין גם על הזמן שבלע את רוקו. בלע את הרוק שלו. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודת כוכבים. מה היא משמעה? כלומר, איך אתה יודע שדבר השם בזה זה מי שעובד עבודה זרה? מה היא משמעה? דתנא דבי רבי ישמעאל, כי דבר השם בזה זה המבזה דיבור שנאמר לו למשה, מסיני אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים וגומר. כי הדבר היחיד שבני ישראל שמעו ישר מפי השם זה לא יהיה לך אלוהים אחרים. זה הדבר היחיד, אנוכי ולא יהיה לך.
שניים.
כן, חוץ מזה הם לא שמעו כלום. כן? אם כן, זה דבר השם. דבר השם בזה, זה מי שהולך נגד הדיבור הזה. מה הדיבור הזה אומר? לא לעבוד עבודה זרה. אם כן, עבוד עבודה זרה, הוא בכלל כדבר השם בזה. אוקיי? אגב, זה אופייני לרבי ישמעאל. כן, זאת אומרת, דבר רבי ישמעאל. זאת אומרת, לבית מדרשו של רבי ישמעאל, זה אופייני. אתם יודעים מה, מה, מה עושה רבי ישמעאל בכל זאת? בכל פעם. הוא בן התנאים, זה שבא לפרשנות הרציונלית ביותר. למשל, הוא לא אוהב לדרוש חסרות ויתרות. כן? רבי עקיבא אומר, הוא בת איש כהן כי תחל לזנות ותגיע עם חללת ויש לסרף. אז בת איש כהן זה הנשואה. הוא בת איש כהן זה הארוסה. מה, לא, מה, בגלל שיוסיף לבב תצא זאת לשריפה. רבי ישמעאל לא אוהב דרשנות כזאת. למשל, הרבה פעמים רבי עקיבא דורש כפילות. אין? רבי ישמעאל אומר, לא, דיברה תורה כלשון בני אדם. זה אופייני לרבי ישמעאל. פרשנות אנושית. ולכן פה, כל הפירושים האלה שנימו על אפיקורוס וזה, רבי ישמעאל אומר, לא, מה פתאום? סבר השם בזה, זה עבוד עבוד עזרה, שזה מהותה של התורה. כלומר, רבי ישמעאל תמיד פונה אל המהות. ופרטי הפרטים פחות חשובים, אם אפשר לומר. זה רבי ישמעאל.
מה לדרוש
חסרות ויתרות? זה צורה של דרשה. כלומר, האם כל אות שבתורה אפשר ללמוד מזה הנחה? או שרק ממה שכתוב, מצד הכוונה הכללית.
זה יכול להיות שאם הוא לא דורש יתרות וחסרות, זה דבר השם.
למשל, ראינו לפני כן, לפי רבי עקיבא כן, אבל למשל, ראינו לפני כן, בתחילת הפרק, כן? היכרת, תיכרת, הנפש ההיא. מה אמר רבי עקיבא? היכרת בעולם הזה. תיכרת בעולם הזה. אומר לו רבי ישמעאל, ואחרי זה כתוב עוד פעם ונפרטה, וכי שלושה עולמים יש? אלא היכרת, תיכרת, דיברה תורה כלשון בני אדם.
זה רבי ישמעאל.
כן. יש הבדל כנראה בין רבי עקיבא שהוא בעל תשובה לבין רבי ישמעאל שאיננו. שאיננו בעל תשובה. כלומר, יש נטייה אצל הבעל תשובה לדקדק. זה תכן לומר את זה. טוב. רבי יהושע בן כוחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. דברים פשוטים, כן, אין פה צורה לתקן. רבי יהושע אומר, כל הלומד תורה ומשכחה, דומה לאישה שיולדת וקוברת. רבי עקיבא אומר, שוכח. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. אז יש פה בירה של שני פירושים. כן, היה מסדר לימודך אף על פי שסדור בפיך כזמר, והוא יגרום לך שתהה לעולם הבא בשמחה ובשירים. כלומר, צריך לחזור. זמר בכל יום. כן? יש פירוש שני, כן, רש"י מביא אחר כך, זמר, כלומר, שעוסק בשירים ובזמירות תדיר. נעשה זמר, נעשה זמר. כלומר, שעוסק בשירים ובזמירות תדיר, נעשה זמר, כך החוזר על התורה נעשה לא סדורה בפיו. נמצא גם מה שצריך ללמוד הרבה. טוב, כל הדברים, פשוט אני קורא את זה מהר כי יש פה דברים פשוטים, כן, אין צורך להתעכב. אמר רב יצחק אבו דימי, מה יקרה? שנאמר, נפש עמל, עמלה לו, כי יקף עליו פיהו. הוא עמל במקום זה, ותורתו עמלת לו במקום אחר. זה כלל שאדם שעוסק במצווה, המצווה הזאת מגינה עליו, ושאף שהוא עוסק במצווה. אבל בשעה שאינו עוסק במצווה, אין המצווה מגינה עליו. מה שאין כן תורה, בן שעוסק בה, בן שאינו עוסק בה, התורה מגינה עליו. פה מתחיל להיות חשוב. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר, כי אדם לעמל יולד. מה זה לעמל? להשתנות. זה המהר"ל מפראג מסביר, שלושה סוגי נבראים יש. התחתונים, העליונים, והאמצעים. פשוט. התחתונים זה העולם הפיזי. העולם הזה, הפיזי, הוא תמיד חסר. הוא חיסרון קבוע ומתמיד. תמיד הוא יהיה חסר. חסר שלמות. העולם העליון, המלאכים, הבאמת, תמיד שלם. ומה זה העולם האמצעי? האדם. האדם תמיד שלם או לא שלם? מי שלם? הוא תמיד בצנוע מן החיסרון אל השלמות. זה מצבו של האדם. כלומר, זה הנקודה הדינמית היחידה בבריאה. כל השאר סטטי. יש סטטיות של חיסרון, סטטיות של שלמות. והדינמיקה נמצאת אצל האדם. זה, לכן האדם בגמטריה מה? מה? מה זה 45? האדם הוא כל כולו שאלה. יש מי שנמצא בלי שאלה, ובמקרה יש לו שאלה והוא עונה עליה. אז המצב של היציבות הוא המצב הטבעי אצלו. מה שאין כן אצל האדם, באופן מהותי, האדם הוא לא יציב, כי הוא כל כולו שאלה. לכן חכם, מה הוא אומר? זה עניינו, לשאול מה. בסדר? ואילו כשהמה נמצא בתוך הזהות, ללא שאלה, אז זה ייצור שבא מה, בהמה. כן? כלומר, החתול למשל, אף פעם איננו שואל את עצמו מה זה להיות חתול. מה תכלית החתוליות? אין לו שאלות כאלה. הוא אפילו איננו מודע לזה שהוא חתול. הוא חתול. הוא איננו אומר, אני חתול. הקשר של האקסטרפולציה, או היציאה מעצמו, להסתכל על עצמו, זה, בלתי, זה לא קיים, רק אצל האדם.
לכן זה לפעמים, לכן
הבא. בא, מה, כן. המה שלה הוא בו. הוא בא, כן. הלאה. אוטובוס. אין כן, זה גם האדם לעמל יולד. אין כן, זה מצוין. עכשיו, מה יותר טוב באמת? להיות שלם כמלאכים, או להיות משלם כאדם?
אגב, מאיפה אתה יודע שהוא חתול?
מה, מאיפה אני יודע מה?
שהחתול מודע לזה שהוא חתול.
כי המהר"ל אומר. כי הוא פועל לפי אינסטינקטים, לא לפי הכרה. אחת הראיות לזה, זה שהחתולים לא התפתחו. כלומר, מאז שיש חתולים, זה אותם חתולים. אבל אדם של היום זה לא אדם שלפני 100 שנה. יש הבדל בהותי בין שני סוגי האדם. שלא לדבר על אדם של היום ואדם שלפני 2,000 שנה. יש השתנות. אתה תפגוש אדם שלפני 2,000 שנה, אתה לא תבין מה הוא רוצה. הוא גם לא יבין מה אתה רוצה. אלא אם כן, יש יוצא מן הכלל, שפעם אחת היו כמה ארכיאולוגים פתחו איזה מומיה, מצאו איזה פירמידה, איזה מומיה, בת 5,000 שנה. פתחו, וראו שהבן אדם חי. אז שאלו אותו, אה, אתה חי, זה מעניין, אפשר לשאול אותך שאלות. אולי שמעת על עם ישראל? לא, שמעתי. משה רבנו? לא, לא שמעתי. אברהם אבינו? לא, כלום. טוב, קצת מאוכזבים. וטוב, מתחילים, בינתיים עוזבים אותו, מתחילים לדבר על מה שקורה בממשלה, על בורג וזה. אז אמרו, מי אומר, מה הוא עדיין בממשלה? אבל... אבל באופן כללי, אנחנו רואים שהאדם השתנה. כן? אז... וזה מראה שהאדם מסוגל לחשוב על עצמו, כן? בגלל זה הוא מתפתח. אז השאלה היא מה יותר טוב, האם עדיף להיות שלם כמלאכים או משתלם כאדם, מה בעצם? למה זה יותר טוב להיות משתלם?
כי מלאכים לא...
אתה שואל כזה, אבל פעם שאתה שלם, כי
הם לא בעלי השלמות. מה,
כי? כי הם לא בעלי השלמות.
הם לא בעלי השלמות, ואז מה?
ואז הם לא זוכים לשכר בצורה של...
כן, כבר זה לא שלהם, זה כאילו במתנה.
זה כמו... כל אחד
להגיד
לו שזה לא
במתנה, כן, כלומר זה בושה, זה בושה לקבל, כאילו. כן, אבל נגיד ש... זה באמת... מה? אה? לא הבנתי. זה בושה, אלא אם כן אני עשיתי משהו בשביל זה. אם עשיתי משהו, זה באמת מגיע לי. אם אני מקבל בחסד גמור, זה בושה וחרפה. אני לא יכול להסתכל על מי שנתן לי מתנה. מישהו בא ונתן לי מיליון דולר, לא יכול להסתכל לו בפנים בכלל. כל כולי בושה, מחפש חור להיכנס. אבל אם אני עבדתי קשה ויש לי מיליון דולר, אז באמת מגיע לי, אינני מפחד, אני מתבייש, זה שלי. כן? אז זה צד אחד, באמת. יש עוד מימד נוסף לגבי השאלה הזאת, שהשלמות של המלאכים היא מוגבלת, כי כל שלמות יש לה סוף. מה שאין כן, המשתלם, אין סוף להשתלמות שלו. כי זה תמיד בפוטנציאל. אם כן, הוא מחובר אל האינסופיות, תמיד. זה טוב מאוד שהוא לא יגיע, כי ככה השלימות שבו תהיה אינסופית. מה יותר טוב? זרם של מים זורמים או מים קפואים? בקפוא לפחות יודעים בדיוק מה יש, אבל זה לא חי.
אבל למה הוא משתלם?
בתוך
מטרה
להגיע. לא, לא. יש התענוג של ההליכה. זה כמו ההבדל בין הליכה לבין טיול. אני הולך מפה לשם, מה המטרה שלי? להגיע לשם. ויש טיול, מה המטרה שלי? לטייל. כלומר, זה שיש מסלול לטיול, זה משני. כן? זה לא משנה, כלומר, אם מישהו יציע לי, תשמע, במקום לטייל מפה לפה, יש לי דרך להגיע יותר מהר. זה לא מעניין. המטרה היא הטיול.
אבל אין מעלות. אין דרגות, לעומת זאת בשלמות
כאלה. כן.
ברגע שאתה מעניין להשתלם, אתה מעניין...
את צודקת, יש מפלסים.
יש לך
מטרה בכל זאת. יש מפלסים. יש מטרות אמצעיות. זאת אומרת, יש לי מטרה להגיע לזה, וכשתגיע למטרה, אל תדאג, יש עוד מטרות אחר כך. עכשיו, יש השגחה כזאת, שמסתירה ממני את המטרות שאחרי זה, שכדי לא לנקול לייאוש. מצד שני, אם אני אחשוב שאין מטרה אחרי המטרה, אני אף פעם לא אגיע למטרה. בגלל שאני אומר לעצמי, טוב, כיוון שיש עוד דברים אחר כך, לא, כיוון שאין משהו אחר כך, אז לא כדאי להגיע. גם זה יש. זה מובן? נקודה הזאת. ולכן, יש פה דיאלקטיקה של שני הצדדים. יש כמין מפלס, אפשר לקרוא לזה מדרגות אליפסואית, אני יודע שקוראים לזה אליקואית. מה?
מוסר
אביב.
לגבי העלייה של האדם, שלא יחפש מדרגות תקודות שלו.
אז מדרגה מסוימת
שקרובה למה
שאני מסוגל
להגיע,
ונשאר מוכן. זה במוסר אביך? במוסר אביך? יפה, אז באמת תורה על זה.
אם לא היה השתלמות, אז לא היה יתרון של ההשתלמות על פני השלמות.
נכון, נכון.
אז מה היתרון?
אבל אם לא היה השתלמות, גם שלמות לא היה. זאת אומרת, זהו חיסרון בשלמות שאיננה כוללת השלמות של ההשתלמות. זה לא כולל. שלמות זה כולל. כולל הכל. לא כולל, יש צער בזה. צער לי שאינני גם אתה.
אם השלמות לא תפעל את הדרגה התחתונה של בעלי חיים, אז יהיה חיסרון בשלמות.
בוודאי. זה חיסרון בכוללות של אותה השלמות. כי ההבדל בין הסנובים לבין הכוללים. הסנוב שואף רק כלפי מעלה. האישיות הכוללת, כוללת הכל. זה הצילות. איזה בין סנוביות והצילות? הצילות כוללת הכל. האדם נאצל, מסתובב בשוק בין אנשים פשוטים, ויודעים שהוא יציל. מה שאין כן הסנוב, רק אם הוא יהיה נבדל מאחרים, הוא יורגש כחשוב. אין?
אני שמעתי לפני כמה ימים, מה המקור של המילה סנוב?
סנוב זה פידיוס נוביליס. זה מה ששמעת?
לא.
מאיפה שם? אז מה זה?
סנוב זה... זה סמי נובל.
או קוואזי...
חצי אציל.
או קוואזי נובל. כן, יש כמה דעות. פחות שלוש דעות ראיתי מאיפה זה בא מילה הזו. כן. טוב. אז זה משהו...
לא... אם הוא לא אציל עדיין...
זה כסף סיגי מצופה על חרס. אבל הבלים שאין בו ממש. טוב, איפה היינו? כן, האדם לעמל יולד. נפלא. אגב, זה בערב קוק גם כן, באורות הקודש, אחד החידושים הגדולים. לגבי הסוגיה הידועה, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מכירים את השאלה הזאת? נפלא. זה חלק מהסדרה הידועה, כוללת השאלה האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, וכל מיני דברים כאלה. כן? אז אחת השאלות שנוהגים בתיכון לשאול, זה מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. טוב, זה באמת נושא בפני עצמו, אבל אחד הדברים שהרב קוק אמר על זה, ואל תקחו אותי, אל תחשבו שזה כולל את כל מה שיש לומר על זה, אבל נקודה אחת אומר, כי הקדוש ברוך הוא שלם, אם כן חסרה לו ההשתלמות, אם כן ברא את האדם, כדי להוסיף על שלמותו את שלמות ההשתלמות.
עכשיו,
השלמות שאין בה השתלמות היא לא שלמות. נכון. זה מזעזע המבחנה התיאולוגית, מה שאומר הרב קוק, ולכן יש הרבה מה לשפץ כדי להגיד את זה. הלאה.
עמל, אמרנו מה זה?
מה?
מילה עמל.
עמל? איזה שפה עוד אתה מדבר?
עמל?
רק עברית.
לא.
אנגלית. לייבר.
כמו בתהילים. עבל? כבר יש מקום להגיד.
מה?
ש... כשדוד אומר עמל, אז הוא מתכוון לעבל.
אה, לא, לא, לא. לא, לא, זה נכון על זה. לא, לא, לא. כן. כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל בן יברא, אם לעמל מלאכה יברא. כשהוא אומר, כי יקוף עליו פיהו, הווה אומר, לעמל בן יברא. כן, זו שאלה גדולה, כן? מה משמש למה? האם הפה למלאכות, או המלאכות לפה? כי הרי יש אידיאל במעשה, יש אידיאל של תיקון העולם. למשל כתוב על חנוך, היה לוקח סנדלים, הוא היה סנדלר, חנוך, הוא עושה סנדלים, ועל כל מסמר ומסמר היה משבח לקדוש ברוך הוא. המקובלים מסבירים שהוא היה עושה ייחודים, ייחודים דרך המסמרים שהוא תוקע בסנדלים. כמו הנחת תפילין, כמו כל המצוות שלו, כמו לימוד תורה. איך זה אצלו? תוקע מסמרים בסנדלים. אם כן, זה עמל מלאכה. הוא מציל את העולם מן התוהו, הוא מביא אותו אל הישות, אל הציוויליזציה. מהתוהו אל הבוהו. נפלא. ויש צד אם כן לומר שזה תכלית האדם. או שלומר, לא, העיקר זה הפה. כן? היצירות הרוחניות שלו. בעיה. הוא אומר למה, כשהוא אומר כי יקוף עליו פיהוי, והוא אומר להם על פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה זה נפיחה, והוא אומר לעמל תורה נברא. כן, צריך לקרוא תורה. ומה פירוש דבר עמל שיחה? וכי היה אהבה אמינה שאדם נברא לעמל שיחה? גם זה כאילו קשקוש.
ביצירות רוחניות, אבל שלא שואלת.
שמאחרי תורה יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. זאת אומרת, השיחה זה מה שמגיעים אליו אחרי שלמדו תורה. כשעוד לא לומדים תורה, כל זמן שלא למדת תורה אתה עוד לא יכול להגיע לשיחה, אבל אחרי שלומדים תורה מגיעים לשיחה. ויצא יצחק,
מתי התחלתם את זה?
עכשיו אנחנו גומרים.
אתה שוב בסנהדרין?
באופן חד פעמי הייתה בקשה לשנות. אני מצטער. אתה
לא... לא, אני באתי ממוכן לשמור את זה.
אתה לא היחיד שאומר לי את זה.